ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103, תחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה, שאנחנו משתדלים מאוד להקדיש אותה לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם להרבות בנו דעת, לפתח את היכולת שלנו לחשוב אחרת. אנחנו תמיד שמחים לשים זרקור על עשייה טובה, ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו היום עם פרופסור חביבה פדיה, סופרת וחוקרת תרבות ויהדות, ואנחנו מבקשים לדבר איתה על חג הפסח שבפתח, על הערכים של החג, על החג הזה בימים אלו, במיוחד בשנה הזאת ובשנתיים האלה שעוברות על העם שלנו. ערב טוב לך, פרופסור חביבה פדיה, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה, ערב טוב לך,
מה שלומך? בסדר, ברוך השם, איך את?
בסדר, זה לא פסח רגיל, אז כמו שאמרת, שנתיים לא פשוטות.
לגמרי. אז נדבר קצת על הפסח, על... כן. בבקשה.
את רוצה לשאול אותי משהו? או ש...
בואי נתחיל עם, כשאומרים לך פסח, בהקשר של המסורת והמורשת, אז מה הדבר הראשון שאת רוצה לדבר עליו?
תראי, פסח הוא חג שבעצם העוצמות שלו בתוך כל החגים בכלל ובשלושת הרגלים בפרט, זה חג שהוא בעצם מאוד מנחיח את החיבור, את החיבור הבינדורי של אבות וסבים וסבתות ונכדים. יש משהו בציר הבינדורי, כאילו. מצד אחד יש את פסח מצרים, הפסח המקורי, ויש את פסח דורות שחוזר עליו בכל דור ודור, חייב אדם לראות עצמו. יש את אבי גדת על הבנך, אז כאילו בעצם יש באמת גם את הציר הזה, הציר האנכי, ויש גם... בסוף, כשכולם מתקבצים ליד השולחן, ויש את המעגל, או את הישיבה המרובה, זה ציר אופקי. אז כאילו בעצם העוצמה הזאת של ההצטלבות, של הציר של הזמן הארוך, וציר של ההווה, של הביחד המשפחתי, בהתקבצות הזאת, וכחג שכולם, כשמדברים, ומבטא זיכרון, הוא דבר שהוא ספוג באמת, בהרבה זיכרונות, מוזיקה, שירה, דיבור, חוויות.
ולמיטב שיפוטך, כשמדברים על השני צירים הללו, כמו שאת מתארת, הם מתחזקים עם השנים, או שהם עוברים?
זה, השנה הצירים האלה נמצאים במשבר מאוד גדול. כי ציר, זה בעצם, כאילו, זה השבר, כאילו, בגלגל הגדול שלנו, שכאילו בעצם, הציר, ציר האורך של הזמן הארוך והמשך הארוך, מדבר על גאולה, מדבר על חירות, מדבר על יציאת מצרים, ואילו בציר העכשווי של ההווה העכשווי ובהווה הנוכחי, בציר הסינכרוני והרוחבי, יש חטופים שעדיין שבויים בעזה, יש משפחות, המון משפחות במשך השנה ובשנה שעברה, שחסרות את יקיריהם והכיסאות ריקים, או שכיסאות של נעדרים, ויש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין המשמעויות של שירות ושל גאולה, וגם אפילו מבחינת הציווי המוסרי שמלווה את יציאת מצרים, וזכרת את הגר, כי עבדים הייתם בארץ מצרים, כאילו, אז בעצם, כאילו, בעצם פסח מצרים טבע מהדורות לא רק להזדהות עם הרעיון של הגאולה, אלא גם לזכור את האחר, ולזכור את האחריות ואת המוסר ואת המצפון, אז בעצם כל הערכים האלה נמצאים בטלטלה ובמצב של חפר מאוד גדול.
ואיך מיישבים את זה?
תראה, אנחנו צריכים להסתכל על השולחן שלנו בליל הסדר הזה כשולחן שהוא הרבה יותר מאשר שולחן של מזון. אם אנחנו חושבים על זה שבימים של מלחמת העולם, או בימים של מלחמות של נפוליאון, אז היו סיפורים על חסידויות, שהיו חסידים שרצו שהשולחן שלהם יהיה כאילו, היא עיירה מסוימת, ועד העירה אחרת. הם כאילו לא ראו רק את השולחן הממשי, הם ראו את השולחן הווירטואלי, השולחן הגדול. אז גם עכשיו כנראה אנחנו הגענו לאיזה שעה הרת גורל שאנחנו צריכים לראות את השולחן הגדול. והדיבור, יש הרבה תלמידים ותלמידות וידידים וידידות ששיתפו אותי, שבתוך משפחתם שלהם יש שבר, אפילו רק בגלל סיבות של ניגוד דעות פוליטיים ותפיסות אחרות של המציאות. שלא לדבר על אלה שסובלים מאסונות ומקטסטרופות ומטראומות, כמו ששמעתי רק אתמול מתלמידה שלי. הדבר הזה דורש מאיתנו דבר ראשון להבין שאם אנחנו רוצים להמשיך לחיות כעם במדינת ישראל, עם מחויבות לזיכרון היהודי, ואם להנחיח אותו בצורה מטבית שנוכל באמת להנחיל אותו ולהעביר אותו לבנים ולבנות שלנו, אז הדיבור השנה זה לא רק להגיד את מה שאני זוכר, אלא גם להגיד את מה שאני רוצה לעשות, את מה שהעתיד מחייב אותי. כנראה שהדיבור השנה הוא חייב לעבור דרך הקשב יותר מכרגיל, הקשב והנמחת היצרים והרגשות, וההסכמה שצריך להסכים. עצם ההסכמה לצורך להסכים היא כבר התקדמות.
את יכולה על זה להרחיב?
כן, במובן, תראי, במובן מסוים הציר הזה של הזמן הארוך זה בעצם החיבור, מאז שקמה מדינת ישראל, אז החיבור של הציר הזיכרון הארוך של היהדות, הרי בעצם למעשה, מה השתנה? מה השתנה מאז שקמה מדינת ישראל? מה שהשתנה הוא שיש מדינה ריבונית, ושיש כאלה אנשים שמזהים את המדינה הריבונית עם הגאולה עצמה. לאורך כל הדורות, פסח מצרים, היה פסח שבעצם הוא נחוג בגלויות ובדיאספורות, בפזורות השונות, כשאנשים חשבו על זיכרון עתיק של גאולה, וחוו את עצמם כמי שנמצאים לא במולדת, אלא בגלות. ואז היה זיכרון זוהר של הגאולה, ותקווה להיות לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אבל עכשיו אנחנו כבר כאן, במקום שעליו רצינו להיות, בירושלים הבנויה, ואנחנו יכולים כמובן לפרש את זה אחרת, האם הציונות או המדינה היא גאולה או לא גאולה, או כל מיני, או כל מיני דברים אחרים. אבל גם אם נפרש את זה כגאולה, וגם אם נפרש את זה כלא כגאולה, עדיין בעצם אנחנו צריכים, ברגע שהתכנסנו לכאן, יהודים בעלי זהויות שונות, יש חילונים, יש כאלה שרואים דבר ראשון את חשיבות היותם מזרחים, יש כאלה שרואים את חשיבות היותם חרדים, ויש כאלה שלא משנה להם, ויש ערבים, יש זהויות ומגזרים שונים. הסטטוס הקבוע הראשון שליווה את מדינת ישראל התפרק, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות. אבל אפילו בכל מהלך עתידי, כל הקבוצות האלה תצטרכנה להתקדם, לעבור איזושהי מטמורפוזה או איזשהו ריכוך או איזשהו צמצום, ולהסכים על הצורך להסכים ביניהם כדי לבנות את היסודות החדשים.
כן.
שכנראה, איך אומרים בהגדה, הרי אני כבן 70 שנה, אומר רבי אלעזר בן עזריה, ועכשיו מדינת ישראל היא זאת שאומרת, הרי אני כבן 70 שנה. הייתי את הכל מהר, זה הלך מאוד מהר, זה הלך קשוח, וכאילו עכשיו צריך לעשות את הברית החדשה. הברית של שמיים חדשים וארץ חדשה, כמו שמדבר על זה הנביא. יכול להיות שזה הרגע של ועבור אלייך וארץ מתבוססת בדמייך. כן. עכשיו יש רגע של התבוססות בדם, וצריך להתחיל לחשוב מחדש. לסרטט מחדש, בהרבה הבנה ובהרבה קשב, ולהבין שאם מדינת ישראל מוגדרת כבית לעם היהודי, ואם זאת נשארת אחת מהגדרות המרכזיות שלה, אז בני העם הם שונים, במגזרים שונים, בתפיסות שונות, צריך למצוא מחדש את הפלטפורמה שעליה הם יוכלו להתכנס, והפסח הזה הוא זימון, לדבר זה עם זה.
מרתק. אני ממש הלוואי וההזמנה הזאת תהדהד ותגיע להרבה מאוד שולחנות שיבחרו את הסדר בתמונה הרחבה לעשות על זה, לצד כל הכאב והחסר שעוטף אותן. פרופסור חביבה פדיה, תודה רבה כל פעם על המילים העמוקות והמרתקות הללו, ונברך שיהיה חג משמעותי ו...
אמן, אמן, חג משמעותי ומיטיב ומיישב,
אמן ואמן.
אז תודה רבה, תודה לך, תודה רבה, להתראות.
ועכשיו אנחנו עם ליהרז פרומן, סופרת, מורה ומנחת קבוצות, ואנחנו מבקשים לדבר איתה על הספר נהיה טובים. ערב טוב לך ליהרז, ותודה רבה
שאת. ערב טוב,
תודה רבה שאת איתנו. את יכולה להגיד משהו על השם? זה פעם ראשונה, זו פעם ראשונה שאני פוגשת.
כן, אין אותו. בעיקרון זה כאילו אומר שאלוהים הוא בשבילי סוד, לי ארז, זה עברות של לאה רייזל. בסבתא שלי קוראים לאה רייזל, אז זה עברות.
יפה, יפה מאוד.
כן, הורים יצירתיים, זה מה שקורה.
נפלא. נפלא. כל דבר שיש בו משמעות הוא בעיניי דבר נפלא. אז על הספר, את יכולה קצת לספר על הדרך, על ההחלטה לכתוב דווקא על זה, עוד לפני שנדבר על התוכן?
אני חושבת שתמיד מעניין אותי העולם שהוא לא בורגני, כאילו המשיכה לעולם הזה, האם כאילו כמו לדגום אותו במבחן הזמן, האם זה אפשרי, האם זה כאילו, יש מצב לנסות לייצר מציאות אחרת, שהיא לא נכנעת להכבדות, לכסף, לזה, לכל הדברים האלה,
אז או שזה משהו מתבגרי
כזה.
כשאת אומרת העולם הלא בורגני, אז כן. מה אין בו, או מה יש בו בעולם הזה?
שהערך המרכזי הוא לא כסף, או דברים שאפשר למדוד ולמשש. אני חושבת, באופן טבעי.
זאת אומרת שיש אלא... פה פחות גשמיות.
כן, כאילו שאפשר להגיד שלא נכנע לכוח הכובד. אני חושבת שהחיים באופן טבעי הם נכנעים לכוח הכובד, במיוחד שאנחנו גדלים ומזדקנים ונהיים מרובי ילדים, ואז זה גם מצדיק את זה, נכון? כי זה בשביל המשפחה כן. של ילדים, אז אתה נהיה חלק מהסיסטם. אז השאלה אם אפשר, כאילו, השאלה אם אפשר לקפור בדבר הזה, זה נראה לי השאלה של הספר. שואל, ומה המחירים של לקפור בדבר הזה, ומה המחירים של לא לקפור בזה. וגם זה, אני חושבת, הרבה פעמים יש אנשים שזה פשוט בחירה נשמתית שלהם, זה לא ממש משהו שהם בוחרים בו. כאילו, עשיתי חבורה של אנשים שזה, שהם כך או כך היו מגיעים לאזורים כאלה, כי זה כאילו, יש אנשים כאלה בעולם שזה, שהם לא חלק מהלופ הזה. כן. כאילו, באופן, הנשמה שלהם לא בוחרת את זה.
כן.
אז היא תמצא סדקים באזורים אחרים, וזה סדקים, זה אירוע גם מסוכן וגם מואר, כידוע.
ומה המסקנה שלך? זאת אומרת, את בוחרת לאתגר את זה באמצעות סיפור על ארבעה כן. חברים. את רוצה להגיד משהו על, על הדרך שבה את בוחרת את... לגולל את הרעיון?
להגיד את
העלילה
של הסיפור?
כן, בקצרה.
הם חברים שנוסעים לסיני, ארבעה חברים מעבר שנוסעים לסיני להחזיר חבר שהתפלט. אני חושבת שאין לי, ויש בתוך החבורה הזאת זוג שהיה פעם נשוי והם התגרשו, וסביב הגירושים שלהם גם התפרקה החבורה באיזשהו אופן, שזה גם איזשהו
כן.
אמירה מסוימת, והמסע הזה מכניס את כולם באוטו אחד ובסיני, ומכריח אותם להפגיש ולהיפגש עם דברים שהם לאו דווקא פתרו עד הסוף. זה בגדול.
ומה המסקנה שלך?
אין לי מסקנה, כמובן. אני לא באה להעביר שיעור, אבל אני חושבת שכל אחד מהם מציע אופציה אחרת. איך כאילו, מאגף את זה באופן אחר. אף אחד שם לא חי חיים, כאילו, שהם מנותקים מהחיים שהם יצרו להם. החבורה הזאת גרה באיזה מרחב שנקרא המקום, והוא מרחב כמו אוטופי כזה שחיים בו כאילו מרוח, אוקיי?
כן.
אף אחד שם לא חי כמו המרחב הזה, אבל גם אף אחד שם לא נטש את זה. כל אחד מביא את הדבר שלו מול, כאילו עשה איזה ורסיה כזה.
אז בסופו של יום את אומרת שזה נמצא בכל אחד, השאלה היא רק המינון.
זה לא קשור למינון, זה אחר, זה נמצא אחר. הוא שהשתגע, אז הוא הקפיא את הזמן, בעצם יש בשיגון הזה משהו שהוא מקפיא את הזמן, והוא לגמרי חי שם, אבל יש בזה איזה מחיר גבוה, כי הוא משוגע, הוא לא מחובר למה שקורה עכשיו, חי בזה. הוא כאילו ויתר על הקשר עם הזמן. יש אחד שחי החיים כאילו שנית העשירה, ואז יש לה את האופציה לייצר כזה לאחרים, יש... הגיבורה שלנו כאילו הכי משמרת את זה ומשלמת על זה וחיה נופלת בכמה כזה אני חושבת.
כן. טוב, האמת היא שזה ניסיון מעניין מאוד ומיוחד, אני חייבת לומר, דרך סיפורת להעביר איזה סוג של לא ביקורת אבל התבוננות על, כן. על המקום שבו אנחנו נמצאים, וכנראה לא תמיד מאיזה בחירה יסודית ומודעת.
נכון. כן. אני חושב שזה הרבה גם שאלה של היחס לתמימות, מיוחד בזמן שלנו, נכון? זו שאלה
כן.
שאלות.
כן, לגמרי.
כאילו אנחנו בתקופה שכאילו מעודדת, שהמציאות כמו שהיא, כמו שאמרתי אחר כוח הכובד, היא מעודדת לוותר על הדבר הזה, נכון?
לפעמים
זה בתקופה הלאומית וגם באופן כן. אישי אנחנו עוברים פצע, אנחנו עוברים איזה שוק או משהו, כאילו איזשהו אירוע קשה בשבילנו שיש בו גם הפתעה, גם המימד של ההפתעה הוא מאוד חשוב בזה, זה כל כך מצמית שאנחנו אומרים אוקיי, אני לא יאמין יותר לשום דבר, לשום דבר, כדי שלא יהיה לי את ההפתעה הרעה הזאת, נכון? שגם שאני לא כן. יהיה כזה מפגן.
כן,
יש לי איזושהי מסקנה, זו מסקנה שלי בהקשר הזה, שאני עדיין, ועברתי הרבה דברים בחיים, כן, וגם הגיבורה יעברו, מביאה איזה קו שעדיף ליפול להיות יותר מדי תמים מאשר, כמובן,
מאשר לוותר על זה, כן.
מאשר, כן, מאשר לחיות חיים נטולי אמונה, כאילו חיים צינים כאלה ומבטלים, זאת אומרת שיותר קל, פשוט באיזשהו גיל, ככל שכבר צברנו פצעים וכאילו
כן.
נבגדנו בחיים, להגיד אני לא רוצה להאמין יותר בכלום, ואני חושבת שצריך, העולם צריך לדון כן. לצד השני.
לגמרי, הנקודה ברורה לגמרי. לי הרז פרומן, סופרת, מורה ומנחת קבוצות, הספר נהיה טובים, שבאמת מכוון לרוחניות ועבודה פנימית. תודה רבה ששיתפת אותנו ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, תודה רבה לכם, חג שמח.
חג שמח.
נהיה אנשים חופשיים.
אמן.
באמת אבל, לא
אמן, אמן ואמן. תודה רבה.
גלי, גלי, מדוע צחקת כשלקחת את הדובון והשכבת אותו לישון? מדוע צחקת? האם הוא סיפר לך סיפור מצחיק על שעון שטיקטק וטיקטק וטיקטק ותקטיב? בואי גלי, בואי גלי.
איזה שיר יפה בביצוע של ירמי קפלן. ואנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, מורשתם, עשייתם והנכסים שהם הותירו חיים היטב בקרבנו. ביום שבת הקרובה ימלאו 20 שנה ללכתו של אהוד מנור, זכרו לברכה, מגדולי מחברי השירים במוזיקה הישראלית, משורר פזמונאי מתרגם, מנחה טלוויזיה ושדרן רדיו, וכמובן חתן פרס ישראל בתחום הזמר העברי לשנת 1998. ואנחנו מבקשים לדבר על אהוד מנור עם דוקטור גלי מנור, ביתו של אהוד מנור. ערב טוב לך גלי ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, אני שמחה להשתתף בתוכנית.
אז אנחנו רוצים לדבר איתך על היצירה של אבא אהוד מנור.
כן, קשה לסכם את היצירה, יש לה באמת פנים רבות, אבל אני חושבת שאם הייתי אמורה לסכם, אולי הייתי בוחרת בשורה אחת מתוך השיר הלוואי, והשורה הזאת היא הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב, עד ערב. ואני חושבת שזה היה אבא, אבא היה אדם רחום, אפשר אפילו להגיד רחמן, שמאוד התחבר תמיד לאנדרדוג, לחלש, למקופח. ובנוסף לזה הוא היה אדם שהיה מאוד חשוב לו אחדות, הוא היה אדם ציוני, הוא היה אדם שמאוד כאב לו על כל חייל או חיילת שנפלו, והיה לו מאוד מאוד קשה, בעיקר בגלל האבל האישי שלו, שמדובר כמובן
כן, בזאת
שלי, כן. אחי הצעיר יהודה, יהודה לוויינר, שנהרג במלחמת ההתשה, חודשיים לאחר שנולדתי.
והיום, כשאת מסתכלת ככה בראייה רטרוספקטיבית, מעבר לדוגמה האישית שהוא היה גם כאדם וגם כיוצר, אז מה את חושבת שהחותם העיקרי שהוא הותיר?
אני חושבת שהוא הותיר להפתעתי, אני אומרת להפתעתי כי אבא שלי, אהוד מנור, לא נתפס כאדם שכתב שירי מחאה. אבל בתהליך של כתיבת הספר שכתבתי עליו באותנת מכון מופת, גיליתי שבעצם הייתה בו מחאה. השיר אין לי ארץ אחרת, למשל, עם השיר הביתה, ששניהם כמובן קיבלו עכשיו משמעות מחודשת בעקבות השבעה באוקטובר. והוא רצה עולם טוב יותר, הוא רצה מדינה טובה יותר. הוא רצה יותר רגישות, יותר אהבה, הרבה קראו לו תמים.
ואולי העדות לאלגנטיות של המילים זה ששני הצדדים מאמצים את השירים שלו.
נכון. נכון, למרות שהשירים נכתבו בקונטקסט מסוים.
ברור.
כמובן שאין לי ארץ אחרת
בקונטקסט. אבל בגלל שאין בוטות ויש איזו עדינות, אז היא משאירה הרבה מאוד מקום.
נכון. אבא לא היה בוטה באמירות שלו, הוא גם לא האמין בבוטות. אני חושבת שזה היה ממש חלק מהאידיאולוגיה שלו. השירים שלו הפכו להמנונים, אבל להמנונים לא במובן המשתק והמשתיק, אלא באמת במובן שנותן תקווה. תקווה. מסתכלים
כן.
על השנה הבאה, על הלוואי,
ורק כדי להכניס את הדברים לתוך פרופורציות, את יכולה למנות את רוחב היריעה של היצירות?
בוודאי, דבר ראשון, באמת כתב יותר מ-1500 שירים, ביניהם גם שירים מתורגמים רבים,
כן.
הוא תרגם גם מצרפתית, פרויקט שלם למשל לקורין אלעל, שם הלב, כמובן את פרויקט הדגל ארץ טרופית יפה ושיר לדרום אמריקה, הוא תרגם אפילו מגרמנית, הוא היה דובר יידיש מהבית, והוא תרגם את חליל הקסם של מוצרט, את הליברית מגרמנית. כן. הוא למד בריאלי בחיפה, אז באמת כל העניין השפתי והאינטרטקסטואלי וקשר בין שפות היה מאוד קרוב לליבו, וכמובן תרגומים רבים מאנגלית, כולל שייקספיר. אבל את פרס ישראל אני חושבת שהוא באמת קיבל על הפזמונים שלו. והפזמונים שלו הם פזמונים של יליד הארץ. כמו שהוא כותב בשיר יליד הארץ, אבא שר אני לך על שיום אחד קמת ותלך. והייתה לו את ההודעה הזאת ואת אהבת הארץ שאנחנו רואים גם בללכת שבי אחרייך, אבל הוא תמיד היה מדגיש גם את הכאב, והוא קורא לארץ הזאת ארץ של חלב, מרור ודבש. הוא מכניס את המרור הזה, כדי שכמובן כן. לא נשכח את המחיר הכבד.
וזה בדיוק לוקח אותנו לסיכום, בסיפור הישראלי שכל כך יפיין אותו, על על המקום שבו הוא חי, עם המושבה. זאת היה גם ביטוי לישראליות, גם בבחירה שלו, איפה לגור, איך להיות חלק מהקהילה הזו. את רוצה להגיד על זה משהו?
כן, אני חושבת שיש פה מורכבות מאוד גדולה, כי בעצם אבא בגיל 14, עוזב את בנימינה, כי ההורים שלו רואים שהוא מתעניין יותר בתרבות, הוא היה עיתונאי קטן גם בארץ וגם בדבר לילדים, והם מבינים שהוא לא יהיה חקלאי. אז באמת אותה ילדות קסומה של בנימינה נשארת מאחוריו, והוא עובר באמת להיות יותר עירוני מהתקופה הזאת ואילך. אבל לגבי בנימינה ולגבי אותו עולם קסום, אז באמת כחלק מהמחקר ראיינתי את החברים שלו מבנימינה, ובאמת כולם העיניים שלהם אורו כשהם דיברו על אותה ילדות, כשהם ירדו יחפים לנחלת הנינים והשתכשכו במים, וכל שכונת גבעת הפועל הייתה כמו משפחה אחת גדולה. באמת היה בזה קסם רב.
משהו נוסף שאת רוצה להגיד לסיכום? אני יכולה עוד לדבר איתך שעה ארוכה, אבל אנחנו צריכות...
כן, אני אשמח להגיד, דבר ראשון, זכיתי באמת לחיות בבית אוהב, חם, תרבותי, עשיר, בתרבות ובחשיבה, פשוט הורים נפלאים, ו-20 שנה כבר עכשיו אמא שלי מטפלת בעיזבון באמת על בסיס יומיומי, כדי לשמר את המורשת שלו ואת המסר שלו של אהבה ושל אחדות, וגם לפעמים של מחאה.
אנחנו תכף נשמע גם את השיר ימי בנימינה. דוקטור גלי מנור, ביתו של אהוד מנור, תודה ששיתפת ואפשרת לנו עוד הצצה לאוצר הזה שהוא הותיר אחריו. שיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב, תודה רבה רבה, מאוד נהניתי לשוחח איתך.
תודה, זה הדבר. תודה.
שדיבר אל כוכבים, שהמתיק סודות עם סביונים ושכפים, שספר כל נמש חרש ובחול נרדם. מה קרה לו יום אחד שקם ונעלם? אני רוצה לחזור אל ה... תיכנסו הערב, יש ריבה מיתות גינה, ובלילה תתכסו כי תהיה צינה. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. חבר, היה חבר. ועכשיו עם יום עולה לי, אם רע לי ואם טוב, אין לי רגע זמן לשבת ולחשוב. לפעמים אני כמעט מדעתי יוצא, כל ימי אני הולך לשם ולא מוצא. אני רוצה לחזור אל הימים הכי יפים שלי, הימים היחפים של בנימין הקן. אני זוכר הכל זרם לאט, השמש לא מהם. אנשים אמרו שלום חבר, היה
דבור השירר, פיית הבריאות.
ובדיוק כמו שאמר הפתיח, עכשיו אנחנו עם דבור השירר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמדי שבוע מברכת אותנו בחדשות ממערכת הבריאות. ערב טוב לך, דבור היקר.
ערב טוב, שבוע טוב.
שבוע טוב, שיהיו לנו בשורות טובות, אמן, אמן. חסרת לנו בשבוע שעבר, אבל חיכין, מזל טוב.
תולי מלא הפתעות.
מזל טוב.
תודה.
שיהיו רק סיבות, על סיבות כאלה אנחנו מוכלים.
את יודעת, באמת אנשים התקשרו, אפילו היום, לשאול מה קרה שבוע שעבר, שלא דיברתי על כלום ברדיו. לא שמעתם טוב, לא הייתם בתחנה הנכונה, אבל זה כנראה לא עזר לי ההתחמקות.
לגמרי. אז אנחנו כן.
נספר היום על פרויקט מאוד 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 יפה, ייחודי וראשון מסוגו, שנקרא חוזרים לכושר. זה אתגר של גוף, נפש והשראה. אנחנו תמיד מדברות על גוף ונפש. ומדובר על מרפאת המבוגרים של בלינסון, בהובלתו של דוקטור משה השינג. ואז נולדה יוזמה באמת יוצאת דופן, שהציב רף חדש בשילוב פעילות גופנית, כחלק מהתמודדות עם סיסטיק פיברוזיס, שזה באמת מחלה ופוגעת בריאות, וכשאנחנו מדברים על נשימה וריאות, אנחנו ככה מרימים גבה איך הם רצים. ומאחורי היוזמה עומדים שניים הפיזיותרפיסטים המסורים והמקצועיים ביותר, רועי משה ואמיר פינסקר. הם הובילו את הפרויקט ברוח של חדשנות, נחישות ואמונה. הם האמינו ביכולות של האנשים כי הם עובדים איתם. אנחנו רואים באמת שאנשי הצוות שעובדים עם החולים, הם מזהים כל מיני דברים שיכולים לעזור להם. ובמשך, בוא נגיד, החולים שנמצאים במאבק יומיומי עם מחלת הסיסטיק פיברוזיס, הם גייסו 20 משתתפים בעלי דרגות מורכבות שונות של המחלה, וכל אחד מהם קיבל תוכנית אימונים אישית. היא נבנתה בקפידה ובהתאמה מלאה ליכולת שלו ולצרכים הבריאותיים. 10 שבועות הם ליוו אותם, גם רועי וגם אמיר, את המתאמנים. ומתוך אכפתיות ואמיתיות ומחויבות עמוקה ומקצועיות מרשימה, כל אחד הגיע לשלב האימון בשגרת יומו. להתמודד עם מחסומים פיזיים ורגשיים כאחד ולטפח תחושות מסוגלות. עכשיו, מה שבסך הכל קרה, הם כולם השתתפו במרוץ שנקרא מרוץ סביון, וחלקם, כל אחד רץ את כמה שהוא יכל, חלק הגיעו למקצה של 2 קילומטר, וחלק הגיעו ל5 קילומטר, ובאמת, את יודעת, כשאנשי הצוות מגלים יוזמה ומקצועיות, והם רואים, הם הוכיחו, פשוט הוכיחו שאפשר גם אחרת, אפשר לפרוט גבולות ולהציג מטרות ולכבוש אותן. ואני מדברת על חולי CF.
מדהים.
שזה באמת, באמת מדהים, וזה נתן להם, את יודעת, אפילו הבדיקות שלהם והווייב שלהם וההרגשה שלהם, המצב רוח, הביא להם לתוצאות מאוד מאוד יפות, והם ממשיכים. יפה. אני חושבת שבאמת שפו לבלינסון ולצוותים ולחולי סיסטיק פיברוזיס שהסכימו לקחת את ה... לקחת את מה שנקרא את המתנה שנתנו להם, והם רצו ביחד.
יפה מאוד, דבורה. כן ירבו יוזמות כאלו, ותודה רבה לך על הדברים, ושיהיה רק טוב, ובהזדמנות הזאת נברך שיהיה חג מבורך, ושהלוואי ויהיו סיבות גם לשמוח.
חג חירות, בוא נראה, הלוואי.
אמן ואמן. תודה רבה רבה.
תודה רבה רבה.
ועכשיו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית, רוח השדה, על פרשת השבוע. וגם כמה מילים על הפסח לסיום. ערב טוב לך, רב איתמר חייקין, ותודה רבה שאתה איתנו כרגיל.
תמיד, תמיד.
פרשת צו.
אז אולי ניקח משם, כיוון שאמרתי כבר את המילה תמיד, אז אולי ניקח פסוק אחד מתוך הפרשה, אומר אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זאת אומרת, צריך כל הזמן שיהיה אש. ויש איזשהו עניין לשמור על האש, יש עניין נוסף שחכמים לימדו, שזה צריך להיות אש מן ההדיות, ולא אש ירדה מן השמיים. זאת אומרת, דווקא האש שאתה הבאת. והם חכמים גם הסבירו את המילה, תכבה גם לא תכבה. תדאג שאתה לא מכבה אותה. ואולי, אולי זה מרמז, זה מלמד אותנו על עצמנו. הרי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מטרת המשכן היא לשכון בתוך הלבבות. צריך לוודא שבתוך הלב שלנו דולקת כל הזמן איזשהו אש. ושאנחנו שומרים כל הזמן על האש הזאת. ואם אתם מישהו אחר דולקת אש, תיזהר לא לכבות אותה. מכירה את זה שבאדם מביא רעיון טוב, אתה אומר, זה לא ילך, אין סיכוי, אין מצב. זה נקרא לכבות אנשים. יש גם אנשים כאלה שהם מכבים מקצועיים.
נכון.
אתה ניצא לידם, ותמיד הם יכבו. כל רעיון, כל דבר. ונדמה לי שהכל קשור לעניין הזה של להעביר את האש, ולדאוג שאתה לא מכבה אחרים, ובוודאי לא את עצמך. יש איזה...
אתה יודע, חשבתי על זה פעם, שצריך להמציא איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לאנשים לזהות את מי שמבקש לגמדם ולהקטינם. ממש ולהיזהר.
אני לא בטוח צריך טכנולוגיה, רק צריך להקשיב, לשים לב. יש להם את אותם מילים תמיד, ואתה מרגיש שכשאתה הולך מהם, אתה מרגיש כבוי. אתה מרגיש שכל פעם שאתה בוא עם רעיון, מתישהו הם ישכנעו אותך למה זה לא כדאי. לכן לא נראה לי צריך טכנולוגיה, הלב שלנו מבין. רק צריך לדעת להקשיב לו מספיק, ולקחת צעד אחורה בזמן. יש איזה סיפור כזה מאוד יפה, של הרבי השישי, הנקרא הריאץ של חב"ד, שפעם בא אליו איזשהו אדם, ואומר לו, תסביר לי מה זה חסיד. אומר לו, חסיד זה כמו פנסאי. פעם היה תפקיד כזה, היה מקצוע כזה, של אדם שהולך עם מקל גבוה, הוא מדליק את פנסי הגז שהיו פעם דולקים בעיר. וזה התפקיד שלו. ואז הוא שואל אותו, וגם אם במדבר שומם, עומד שם הפנס? הוא אומר, כן, שיעיר את המדבר. וגם אם הפנס הזה עומד בלב הים, הוא אומר לו, כן, שיפשוט את הפושט את הבגדים, קופץ לים ומדליק. והוא אומר לו, אותו אדם, אני לא מרגיש, אני לא רואה שום פנס סביבי. אומר לו, כי אתה לא פנסאי. השלב הראשוני הוא קודם כל להדליק את הפנס שאצלך. וברגע שאצלך ידלק הפנס, אתה פתאום תשים לב שיש עוד פנסים שמחכים שידליקו אותם. אבל אני חושב שזה התפקיד שלנו. תפקיד שלנו, תפקיד שלנו, אני חושב גם של התוכנית, זה להדליק אש קטנה, להדליק את האור שנמצא סביבנו, שמתחיל תמיד תמיד מהאור שנמצא בתוכנו. במילים אחרות, להיות פנסאים.
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. מקסים. משהו על הפסח?
משהו על הפסח, את יודעת, שבת הגדול, בוא נגיד שבת הגדול זה השבת הבאה. שבת צו היא שבת הגדול גם, ושם אנחנו קוראים לשבת הגדול, כי יש פסוק בהפטרה שאומר, הנה אנוכי נותן לכם, שולח לכם, את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. הדמות הזאת של אליהו שאנחנו בעצם מצפים לראותה. מה זה בדיוק אליהו? אני לא יודע, אבל אליהו זה איזושהי דמות שלא מתה אף פעם. היא חיה כל הזמן, בכל ברית אנחנו שמים כיסא של אליהו. ובכל פעם שיש איזו התעוררות, אנחנו מצפים שיבוא אליהו, וגם בזה יש מהלך גדול שמסביר שבעצם האליהו הוא נמצא בכל אחד מאיתנו. ברגע שאנחנו מתחברים למקום הזה שבא לעזור, שבא לסייע, שבא, כמו שאומר הפסוק בהמשך, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז קודם כל אנחנו צריכים גם להשיב ממש, לא רק את הלב, אלא גם את הבנים. אבל חוץ מזה, כל מי שעוסק במלאכת החיבור, כל מי שעוסק בלהביא שלום בעולם, מבחינה מסוימת, הוא עובד אצל אליהו. אז אנחנו צריכים להיות גם פנסאים, וגם, זה שבת הגדול מה שאומרת, יהיו קצת אליהו.
הרב איתמר חייקין, קודם כל נאחל לך ולבני משפחתך, כן, שיהיה כן. חג מבורך ומשמעותי. ותודה רבה. תודה רבה על הדברים הללו, כרגיל תענוג. אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. ערך והפיק אותנו אסף נבו, תודה רבה. אחראים על השידור, רן לודין שיושב כאן לצידי ושקד וולפין, תודה רבה. ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב, תודה גם לך. אנחנו הגענו, שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיה חג מבורך. שיהיה עלינו חודש מבורך שיביא איתו בשורות טובות וגאולה בהרבה מאוד מובנים. כאן יהודית גריסרו, תודה רבה, הרי שיהיה לנו רק טוב.